כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ליסה פרץ משוחחת.
שלום לכם מאזיני התוכנית, כאן באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום העורך שלי הוא הסופר ניר ברעם, שספרו השביעי יקיצה יצא כעת בהוצאת עם עובד. שלום ניר.
שלום.
מה שלומך?
לא רע.
יופי. תספר בקצרה על מה הספר יקיצה.
זה רומן שבעצם מתחיל במקסיקו סיטי, שבו המספר הגיבור שהוא סופר מתעורר במלון, לא זוכר איפה היה בימים האחרונים, והוא מגלה שהוא סיפר לכולם שחברו הקרוב ביותר יואל מת, ואז נתברר שיואל לא מת, ומכאן הספר בעצם חוזר לשנות ה-80 וה-90, ומגולל סיפור של חברות בין שני ילדים שהופכים לגברים, לנערים שהופכים לגברים, בצל המשפחה המתפרקת של המספר, שאימא שלו חולה בסרטן, וזה בעצם מתאר, זה מין סיפור התבגרות ובגרות, שמרכזו יש חברות נצחית, טוטלית, לרגעים הרסנית, בין שני חברים.
אוקיי. ומה שקראתי ברעיונות שעשו איתך, הבאת אל הספר הזה, אני חושבת המון המון חומרים אוטוביוגרפיים, ומי האם שחלתה בסרטן, דרך החברות הקרובה עם חבר שהיה לך והתאבד, יש לך תינוק, אתה אדם שנמצא ביחסים, איזה עוד דברים הבאת לשם מהחיים שלך?
באמת בניגוד לשני הספרים האחרונים לצי עולם ואנשים טובים, שהיו ספרים שיש בהם אלמנטים בדיונים מאוד ברורים, את מלחמת העולם השנייה באנשים טובים, וצי עולם זה העולם הגלובלי, והתרחשו בהרבה מקומות, ספר שכן קרוב להם מבחינה אוטוביוגרפית וביוגרפית, זה ספר שכן יש בו הרבה מירושלים שבה גדלתי, ספר שיש בו מציאות רגשית מילדות שאני מאוד מכיר, על המשפחה שלי, על החברים שלי, אבל יש בו גם הרבה מאוד דברים שהם בדיוניים, שאני המצאתי. זאת אומרת, רוב האירועים בספר לא התרחשו באמת. למשל, החברות המתוארת בין שני הילדים בילדות, שהם חברים קרובים בילדות, בכיתה ו', ובונים עולמות ביחד, לא היה לי מעולם חבר כזה.
החברות האמיצה שאתה מכיר מהחיים שלך באה יותר מאוחר.
כן, באה בשלב יותר מאוחר. זאת אומרת, ואנשים שקוראים את זה, אז בטוחים שהיה לי חבר כזה בילדות, אבל לא, זה היה לי פנטזיה שהייתה לי. זאת אומרת, החברות בין שני החברים לא מתארת חברות שבדיוק הייתה לי, ומתארת כמה חברות שהיו לי, שאוחדו לחברות אחת, אבל כן בבסיסה יש הרבה מייחסים עם אורי, שהיה חבר מאוד טוב שלי לאורך מגיל 7 בעצם, והתאבד לפני 4 שנים, והוא באמת היה הנפש במובן מסוים הקרובה אליי ביותר, מחוץ נגיד למשפחה הקטנה שלי, שזה תמר ודניאל, בגלל שגדלנו ביחד וגאינו את העולם ביחד וניסחנו את החוקים שלו ביחד והבנו אותו ביחד, גם מבחינה פוליטית, אישית, כל דבר.
הגיבור אגב של הספר הוא כמוך, הוא סופר שמסתובב בפסטיבלים של ספרות.
כן, אגב, זה נורא הופרז הנושא הזה, הוא היה פסטיבל אחד, והפכו אותו לסופר יותר מצליח בכתיבה הספר, מה שהוא היה באמת, סך הכל נושא היה פסטיבלים, כי הרבה ספרים עושים פסטיבלים.
ועדיין הוא נוסע למקסיקו.
כן, אגב, הייתי שם כמה פעמים.
במסגרת ספרותית?
כן, לא, עשיתי בעצמי, זה יקר, כי זה יקר.
אוקיי, אז אתה
רואה,
זה פריבילגיות שיש לסופרים.
אני תמיד אומר שהדבר שהרווחתי מהספרים באמת, מבחינה אישית, שכל החיים רציתי לראות את אמריקה הלטינית, והייתי תוכנית לנסוע שם אחרי הצבא לטיול תרמילאים, אבל כמו שאת רואה אותי, אני לא תרמילאי גדול, ובזכות הספרים הייתי באמריקה הלטינית כמה פעמים בכל המדינות שרציתי להיות בהם.
באמת?
כן, ארגנטינה, כל מיני מקומות כאלה.
איזה מקומות אקזוטיים הייתם?
מקסיקו זה מקום מאוד אקזוטי. בכל מקרה, אם נחזור למה שדיברנו קודם, אז באמת האלמנט הזה בין בידיון, בין המצאה, בין דמיון, שהפיין כל הספרים שלי וגם נמצא כאן, לבין הפעם מציאות רגשית הרבה יותר אינטימית, שאני מכיר יותר טוב, וזה כן היה בספר אלמנט כזה של תעת של גירוש עדים, שהתמעות עם דברים שאף פעם לא כתבתם באופן ישיר, תמיד באופן עקיף, תמיד דרך השתקפויות אחרות, זה כן היה הפעם.
מה יש בבסיס ההחלטה לשבת ולכתוב מתוך החיים שלך?
זה לא החלטה. אף ספר שכתבתי לא הייתה החלטה. זאת אומרת, אף פעם לא אמרתי, אני עכשיו אכתוב רומן, על מלחמת העולם השנייה.
אז מה זה, כל זה הספרים, קרה מעצמו, זה תמיד, לא מסתיר.
תמיד זה התחיל מתמונה כזאת שהייתה לי בראש.
איזה תמונה? תתאר לי אותה עכשיו, נגיד, הנוכחית, בספר
איך
הזה.
איך שהספר מתחיל בדיוק. בדיוק איך שהוא מתחיל. תתאר לנו. שסופר מתעורר במיטה, בבגדים מלאה בוץ, וכל המיטה שלו מלאה באוכל, בלכלוך, בבית מלון, ולא זוכר איפה הוא היה בימים האחרונים. זה בדיוק התחיל ככה. זה מה שראיתי. ומשם התחלתי לכתוב. עכשיו, כן ידעתי בספר הזה שזה יהיה ספר שיחזור לירושלים. זאת אומרת, שהתחלתי לכתוב את זה, זה היה לי ברוב. איך זה יחזור לירושלים? לאיזה תקופות? למה דווקא כיתה וב? או השנה האחרונה בתיכון? איזה דברים התוארו שם ואיזה דברים? לא היה לי מושג. זאת אומרת, בכלל לא חשבתי מה בדיוק אני אעשה. אבל היה ברור לי שיש את זה, ושכן יהיה התמודדות עם המוות של אורי. זה היה ברור. בגלל שאחרי מותו, לא יכולתי לכתוב פרוזה על משהו אחר. זה לא בחירה. אבל עד גם, נגיד, אנשים טובים, התחיל שראיתי תומס אייזר בגוסטוב בגרמניה, בלב דולח, ועסוק בכיבושי העולם המסחריים שלו. Okay. ככה זה מתחיל תמיד אצלי. זאת אומרת, זה יותר מאינסטינקט, מתמונה, מתחושה, ממוזיקה. אין לי תוכניות גרנדיוזיות לספרים, זה מתהווה אחר כך. אגב, נוצרות הרבה בעיות כתוצאה מהדבר הזה, ששום דבר לא מתוכנן. זאת אומרת, הספר הזה נכתב כמו שאת קוראת אותו. הוא נכתב פרק, 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 פרק. לא כתבתי עלילה, אני לא מסוגל לכתוב ככה, אני לא יודע איך עושים את זה בכלל.
תסביר לי, אתה כאילו כותב פרקים, פרקים?
כן, זה בדיוק כמו שאת רואה, אולי החלפנו כמה סדרים, גם באנשים טובים, אנשים בטוחים שכתבתי את העלילה הגרמנית והרוסית, כתבתי את הפרק, פרק, פרק, בדיוק כל הספרים שניים כאלה. אין לי יכולת לכתוב קו עלילה, אני פשוט לא מסוגל לעשות דבר כזה, זה לא נראה לי דבר שאני יכול לעשות. אני יכול לכתוב את הספר. וגם, הספרים מתקדמים בקפיצות של הבנה. קפיצות של הבנה מתרחשות שאתה לא כותב, זאת אומרת שאתה עובד על ספר ואתה מפסיק לכתוב, והספר מתערבה בתוכך ומתערבל, המון דברים אני הבנתי כשלא כתבתי, בתוך הכתיבה. לכן לי יש תמיד חודשיים, שלושה, שאני כותב המון, מפסיק לכתוב, ואחרי חודשיים, שלושה חוזר עוד פעם לעוד סבב כזה, ככה אני עובד. Okay. זאת אומרת, אני לא יכול לכתוב אינטנסיבית כל יום חצי שנה. כי זה מחלה אותי אחרי תקופה מסוימת.
אז אתה כותב פרק זמן, הפסקה, פרק זמן,
כן, הפסקה. כן, אני יכול לכתוב נגיד ארבעה פרקים, נגיד בחודשיים האלו, או שישה פרקים אפילו, אבל אחרי זה אני אפסיק. ואז פתאום, ואז אני אסתכל על הספר טיפה מרחוק. ואז פתאום אני אכנס לזה עוד פעם ממקום אחר לגמרי. תהיה איזה קפיצת הבנה לגבי הספר. וזה קרה לי הרבה, נגיד, כל הכתיבה על ה... זאת אומרת, בעיניי, החלק הכי מעניין בספר זה החלק האחרון. זה הוא ויואל, לא כשהם כמעט מבוגרים, הפרק הזה שנוסעים לאירלנד ובירושלים. לפני שהוא נוסע למקסיקו, וזה דברים שבכלל תכננתי לכתוב. זאת אומרת,
לא תכננת.
לא, זאת אומרת, אירלנד זה היה מין המצאה כזאת, שכאילו יואל כמעט הורג את שניהם בטעות, ולא תכננתי לכתוב את זה. זה בא תוך כדי שפתאום אתה מבין מה חסר, אתה כאילו מרגיש משהו שחייב להיות שם. נגיד, הפרק האחרון היה באמת הפרק הכי משמעותי, כתבתי אותו, ואז הרגשתי שיש בו חוסר משמעותי, שיש בו משהו לא טוב. כי הפרק האחרון בגרסה הראשונה, כאילו הוא סיפר את המוות של יואל.
אוקיי. Okay.
וכאילו, ואז פשוט אמרתי, אז לא הבנתי מה לא בסדר, אבל כאילו חשבתי על זה, וחשבתי על זה, וחשבתי על זה, ואז פתאום הבנתי, פתאום ראיתי את זה, שברור שהסוף הספר צריך להיות שהוא עם הבן שלו הולך לים. פשוט ראיתי את זה.
אוקיי.
Okay. ולא ראיתי את זה לפני חודשיים.
בוא נדבר רגע, אגב יואל, על בעצם בספר הזה יש שתי מיטות מאוד מרכזיות ומשמעותיות של האם, ושל החבר הטוב, כלומר, הוא מאבד הגיבור בעצם באיזשהו אופן שני עוגנים נורא נורא חזקים בחיים שלו. וזה אדם תלוש, הוא גיבור תלוש, על אף שיש לו ילד, על אף שהוא נשוי עם אישה.
אני לא יודע אם הוא תלוש, בגלל שהוא כן מאוד נמצא בעולם, במובן הזה שכאילו יש לו את החובות ואת האחריות ואת הדברים שהוא צריך לעשות, והוא צריך לנהל קריירה של סופר. אני כן מסכים מאוד שספר שבסופו של דבר הוא דיבור עם המתים, על שתי המתות האלה.
הוא דיבור על המתים.
זאת אומרת, עם המתים. זאת אומרת, הוא ספר שברור שמי שקורא אותו יכול להבין בעצם שאת המוות של אמא שלו הוא יכל לקבל במובן מסוים, כי כאילו...
הורים מתים.
בסדר, לא בגיל הזה אולי, אבל הוא יכל לקבל... אבל מה שקרה עם יואל, זה חרה כבר מיכולת הקבלה שלו. זאת אומרת, ששני הדברים יצטרפו ביחד, זה לא אחד ועוד אחד. זה כאילו אחד ועוד אחד שווה 200 בקטע הזה. אני חושב שזה היה הדבר שהיה לו מאוד... זאת אומרת, שהמוות השני גם מאוד החזיר אותו המוות הראשון. זאת אומרת, זה לא שזה נגמר. שום דבר נגמר בזיכרון ובנפש שלנו. ולכן, אני חושב שזה באמת ספר שבבחינה הזאת הוא ספר קשה. מצד שני, אני חושב שיש בו הרבה עורקים של חיים בספר.
באיזה מובן? באיך הם באים לידי ביטוי?
אני חושב שנגיד אפילו התיכון, כמה שהוא קשה, מתואר שם עם הרבה, זאת אומרת, יש בו חיים מאוד ויטליים, יש בו אהבות, גם בילדות, שניהם אוהבים בטלי, הוא רוקד את הריקוד הראשון שלו, את הכדורגל. זאת אומרת, יש פה גם המון כוח של חיים בגיבור הזה, למרות שהוא, שכאילו גיבור שנמצא בסיטואציה לא פשוטה, וגם בעולם סביבו, וגם ביואל, יש המון כוח של חיים בתיכון ובילדות, הוא מאבד את זה לאט לאט, וזה, תראי, בסופו של דבר, אם אתה מפשט את זה קצת, וזה לפעמים עוזר, אז זה ספר על שני אנשים שיצאו מאותה תעלה שהם חפרו ביחד, ואחד חזר לשם מסיבה שאי אפשר להבין. ולא יכול היה לצאת יותר.
אז אני רוצה עכשיו לחזיר אותך מהספר אל החיים המציאותיים. אירוע של מות אמך ומות החבר שלך. ואיך בחוויה שלך הפרטית אתה חווית אותם?
טוב, זו שאלה מאוד כללית, חווית את זה.
לא חווית, ברור, אני מדברת משהו שהוא מעבר לאבל, כלומר, האם הרגשת באמת שהיסודות של החיים מתערערים? האם זה היה לך במוות של אמך איזשהו סוג של, אתה יודע, אובדן שחברות עם חבר טוב פיצתה על זה, כלומר, תנסה לתאר לי את ההקשרים שיש בין שני האירועים האלה בתוך החיים שלך הפרטיים.
במוות של אמא שלי באמת הייתה תחושה שהמשפחה שלנו התפרקה. זו תחושה, היא התפרקה, כי אמא שלי החזיקה אותה באמת. וכן הייתה תחושה שאנחנו צריכים עכשיו לשרוד את זה. זאת אומרת, לעבור את זה בלי שאני אשתגע, בלי שיהיו לזה תוצאות עוד יותר קשות. זאת אומרת, זה היה הפחד שלי נגיד. וגם היחסים בתוך המשפחה שלי היו מאוד בעייתיים, אז בעיקר עם האחים שלי. זאת אומרת, לי הייתה תחושה כזה, אחי, ברמה הכי פשוטה, זה שאם אני עכשיו, אחרי שאם שאני נפטר, אם אני עכשיו חולה, אז אין לך בן אדם.
שיתפל בך.
כן, זה היה כאילו, ברמה הכי פשוטה, אני זוכר שזה קרה לי, זה חצי שנה אחרי, זה פתאום אתה מבין שאין שם בן אדם.
בן כמה היית?
בן 18.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא שהייתי חולה הרבה, אבל אתה מרגיש שמישהו שהיה, כמה שיחסים מוקשים בצד שלך באמת, שהיית חקוק בתוך הלב שלו, איננו, ואין איזה תחליף לזה באמת. מצד שני, היחסים שאימא שלי היו יחסים די קשים, והיחסים שלי עם אורי היו יחסים מאוד הרמוניים בסופו של דבר, לא הרבה שנים, זאת לא היה לנו הרבה ריבים וויכוחים, והוא היה באדם שגרם לי תרומות נפש, כמעט בכל פגישה שלנו. זאת אומרת, אנשים תמיד לא רצו להיות איתנו, כי זה היה כאילו, לנו היה כזאת מין לבא כזאת.
הם הרגישו מיותרים.
כן, הרגישו מיותרים, כי הם גם לא יכולו להשתהיה בשפה שלנו, וגם בגלל שאני והוא, תמיד אנחנו מפנים את האבוז והלאג לאנשים אחרים, אבל לא בצורה רעה. אז זה היה הסגנון שלנו, שמי שהיה איתנו, לא באמת איתנו. ולכן המוות שלו השפיע עליי יותר ברמה גם היומיומית, שזה חוסר שהרגשתי ברמה היומיומית. שאימא שלי הרגשתי את זה בצורה אחרת. פה זה היה הרצון לדבר איתו, ברמה היומיומית היה מאוד מאוד גדול, ומאוד מתסכל. זאת אומרת, זה נגיד היה מאוד מתסכל שאני לא יכול לדבר איתו. אם יש הרגשתי הרבה רשת אחרים, אבל את הדבר הספציפי הזה. זאת אומרת, גם בגלל רמת הזיכרונות הפוזיטיביים שלי ממנו, את כל הדברים, כמעט כל אירוע בחיים שלי בגדול, את יודעת, סתם, חברה הראשונה שלי, בחירות 96,
ספרות.
הספר הראשון שלי, הספר השני שלי, דברים שעשינו, שחלקם פליליים כמעט, כשיצאו ספרים הראשונים שלי, אני זוכר שאני רשתה הספר הראשון שלי, הייתי ב-22, אז הוא היה מתקשר לחנויות ספרים, והיה מחכה צ'רגה, שכזה היה כזה דמות שהמצאנו שהיה שיש מפייניקי, וצורק עליהם, איפה הספר של ניר ברב? הוא היה כאלה. אז, וזה עוד הרבה דברים אחרים, הנסיעה הראשונה שלי אחרי הצבא ללונדון, זאת אומרת, אימורים נגיד, זה דבר שנורא אהבנו לעשות ביחד, הגיעו את בתי הקזינו ביחד. אז ברמה הזאת, זה חוסר שהוא, זה שמישהו שבאמת הכיר אותך גם יותר טוב מכל אדם אחר.
וכשכתבת את הדמות שלו, ניפית אותה, הגלת אותה, איך בדיוק לשת אותה?
פשוט לא בדיוק כתבתי אותה, כי הבנתי שאם אני אנסה לכתוב את אורי, כמו שהוא באמת, זה חסר סיכוי בגלל שזה, תראי, זה כמו שאני רואה תמונה בראש ומנסה לכתוב אותה. כל פעם שאני עושה את זה, יש בזה אלמנט של תסכול. לעולם סופר לא יוכל לכתוב את התמונה שהוא רואה בראש. תמיד זה, תמיד הפער הזה.
גם צייר, לא, הכל בסדר.
אוקיי.
אף אחד מהאומנויות, למעשה.
נכון, אבל אולי צייר יכול יותר להתקרב, אני יודע. זאת אומרת, התסכול פה הוא מאוד גדול, ולכן אם הייתי רוצה לכתוב את אורי, כמו שהכרתי אותו, זה גם היה מסבך את הספר, זה גם היה נכון לספר, כי נגיד, יואל בספר, אין לו את הילדות של אורי, אין לו את המשפחה של אורי, אין לו את מערכת הקשרים של אורי. יש בו חלק מהקסם האישי הגדול שהיה באורי, לצד היות הקסם הזה, סוג של פרפורמנס, שמאחוריו אתה לא יכול לדעת מה קורה באמת.
וזה הכל, לא?
מה זה?
כלומר, זה גרעין אישיות, מה שעכשיו תיארת, זה הכל, זה לא מעט, זה גרעין האישיות שלו.
הדבר שהיה בנו שאף פעם לא הבנתי, זה גם בספר, שזה העניין שלו בכתיבה נגיד, אולי שלי, אולי קשור לזה שבאמת הוא אהב את הכתיבה שלי, גם עוד שהוא אהב אותה, אבל זה לא היה העניין הזה. זה היה העניין שזה היה משהו בגרעין האישיות שלי, שהוא זיהה כבלתי ניתן לתחליף מבחינתי. משהו שהוא חלק מהגוף. שאני לא יכול לסחור בזה. שהוא משהו כאילו שהוא חלק ממני. אני חושב שהוא חיפש הרבה זמן משהו כזה.
בעצמו.
כן, זאת אומרת, שזה היה איזה חוסר שהיה בו, שפוליטיקה מאוד עניינה אותו, והוא עבד בזה גם, אבל לא באמת. פה היה איזה פער בינינו שאני לא תמיד הבנתי. זאת אומרת, לכן זה דבר שתמיד הוא דיבר איתי עליו.
אוקיי. החזרה שלו למחילה, אתה הבנת אותה בסופו של דבר?
תראי, הוא חוזר, הוא כן חזר לבית הוריו, גם יואל בספר, פה באמת היו דברים יותר דומים, לגור במקום ש... אורי לא באמת חזר לבית הכרם, אבל נגיד, אני מדבר על לא, יותר קל לי בהקשיר הזה.
לא, אלא ההפך, אני רוצה שאת מדבר במובן האישי, זה מה שאמרתי קודם.
אוקיי, אז אורי לא חזר
לבית הוריו.
הוא כן חזר לבית הוריו, אבל הם כבר לא גורו בבית הכרם.
אוקיי.
אבל הוא כן חזר למקום שאני הכרתי כילד, בית הוריו, החדר שלו, תדעת, וברור שבספר זה יותר חזק, כי הוא חוזר לבית הכרם, לתעלה שלהם, לוודי, למקום שבו שמתנה הפך לפארק. אבל ברור שזה עיבוד לא מאוד דמיוני למה שקרה. וברור שלא הבנתי את זה, אי אפשר להבין את זה. זה תהליך שאני גם לא אכנס לאלמנטים הפסיכולוגיים שלו, אבל זה תהליך שאתה תמיד נותר חיצוני לו. כמה שאתה לא תנסה להבין ולהתאמן.
לא, הקרבה אולי מאפשרת איזו הבנה של גרעין מסוים.
היא יכולה לגרום לך להבין דברים מסוימים, אבל היא לא יכולה לגרום לך להבין מה עובר לו בראש. גם פעם הוא אמר לי את זה, שאני לא יכול לראות את מה שעובר לו בראש, כמו שאת לא יכולה לראות את מה שעובר לי בראש. אני לא יכול לראות עולם הבא לעיניים של אדם אחר, או לראות בתוך התודעה שלו. זה פנטזיה שתבין הייתה לי, שכתב לי את מחזיר החלומות, זה היה בדיוק בגלל הדבר הזה, שדבר שרציתי אולי, אבל ברגע שאתה לא יכול לראות מה עובר לו בראש, שהוא שוכר המיטה בלילה, זה פער במצב הזה שהוא בלתי ניתן לגישור.
אני רוצה שתקריני מהספר יקיצה כאמור, קטע על יואל.
כן, אני בחרתי קטע בפרק שנקרא ירושלים, שזה המפגש האחרון שלהם בעצם, שבו הם מדברים בדיוק על מה שדיברנו, בעצם. אז הוא מספר ליואל שהוא נוסע למקסיקו, והוא אומר לו, אני נוסע לפסטיבל, המוסחר הזה, ואז יואל אומר לו, במוסחרים צחקק יואל, וירים את זרוע מעל העיניו, לגונן עליהן מהשמש, נראה לך שזה מעניין אותי, אנחנו כבר לא בני 20, כל החיים מסחרתי דברים שנוגעים לחיים של אנשים אמיתיים, וספרו אותי כמו כל סחורה אחרת, את זה הבנתי מזמן. טוב, נשמעת קצת תמים קודם הוא התעקש, בסוף הסופרים עושים הכל כמו כולם, רק בדרגה כזו או אחרת של צביעות והיללות. אין ברירה, זה העולם. תמים, יואל סילק את זרוע מעינה והביט בו למעשה לתוך השמש. אתה תמים. אתה באמת מאמין שאפשר למשש את העולם הזה בכמה עלילות, כמה דמויות, שנגעת בגרגר ממה שהיה כאן? הוא שתק בבין הפתעה כהויה. בטון של יואל נבחש אותו לג שתמיד הוא שמו בו, שניהם שמשפריצים החוץ על האחרים. ולכן הרבה אנשים העדיפו לא לשוט במחיצתם כשהם ביחד. אבל חלק בו, כנראה התכונן לרגע שהטון הזה יופנה אליו. הרבה פעמים יואל חג סביבו. נגע ומיד נסוג. כן, אני מאמין, הוא אמר, אחרת לא הייתי כותב. אז אני אומר לך שאי אפשר, קבע יואל. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות הוא לגלול את זה, להרוז את זה, אתה מבין, להרוג את זה, ולהגיש רק כמה עלילות מפותלות בכמה עירורים. אתה לא חודר לגרעין של שום דבר, לא מקים כלום בתחייה. ואתה כן יכול להקים משהו את תחייה, לא יתאפק עוד, ומיד יתבייש בטון הקנטרני שלו, עליו הדעת להיפטר מלבונות כמו מחוטים שנדבקים להריג המעיל. יואל תמיד אמר לו את זה. כשאני לא נטרף, ענה יואל. אולי כשאני שם אני לא נטרף, תבחר לבד. ואני יודע שאי אפשר לגעת בזה, באמת. אלא אם אתה מתמסר לגמרי, וגם אז בעצם לא. אבל זה ההבדל בינינו. אתה כבר בחוץ ויש לך אישה וילד.
אורי היה גם מראה שלך?
לא יודע אם הוא היה...
לא השתקפות שלך, אלא השתקפות קהה שלך.
לא יודע אם הוא היה מראה שלי, בגלל שאורי באופן עקרוני לא חיים שלנו, היה אדם הרבה יותר מקובל ממני. אנשים הרבה יותר אהבו אותו מאשר מאוהבים אותי. היכולת שלו להקסים אנשים, וזה לא נאמר כשבחים לאחר מותו, הדהימה את כולם. זאת אומרת, לא היה אף אחד שאני כמעט הכרתי שלא אהב את אורי. רק אחרי מותו פגשתי אנשים שפתאום אמרו לי, רבנו איתו, הסתכסכנו איתו. מספר האנשים בעולם שחשבו שאורי הוא חבר שלהם, שהיו חברים שלו, ושהוא חבר טוב שלהם, הוא ממש אדיר. זאת אומרת, באמת? הוא היה אדם שאנשים רצו להיות איתו כל הזמן. אני חושב שחלק מהדבר שהיה אצלו, זה שהמאבק הזה, הזמן שלו מצד אנשים אחרים, גם התיש אותו. זאת אומרת, תמיד שהיינו ביחד, כולם רוצים לפגוש אותו, לפגוש אותו, לפגוש אותו, לפגוש אותו, הוא באמת הדף אנשים. ואני הרבה פעמים קינאתי בגיל יותר צעיר, נגיד, או התרשמתי מהטבעיות שבה הוא חולל בעולם. זאת אומרת, אני באופן טבעי, אני יותר ביישן, יותר קשה לתקשר עם אנשים, ברור שאני יודע לעשות את זה כשאני צריך, אבל יותר קשה לי, זאת לא בלי טבעי. הוא היה איש של אנשים באופן הכי טבעי בעולם. זאת אומרת, אם היינו נכנסים לכל מקום, לבר בלונדון, למשחק טקסס הולדם באירלנד, או לבר בירושלים, הוא תוך 5 דקות היה יכול לדבר עם כולם. זה היה בן אדם.
אוקיי.
ואני חושב שרמה כזאת של יכולת להקסים, היא לא פשוטה גם למי שעושה את זה.
היא מתישה נורא.
היא מתישה, ויש איזה מחירים. יש איזה גם מחירים מכל מיני בחינות. ואתה יודע, זה הרבה דברים, יש הרבה דברים שאני לא הבנתי אולי באותו מקום, כי גם אני מאוד אהבתי אותו כמו שהוא. זאת אומרת, ברור שלנו שיחות יותר עמוקות, וראיתי רגעים יותר קשים. אבל קיצור, זה לא עסק פשוט.
הדינמיקה בספר בין יואל לגיבור, היא בעצם הדינמיקה המשמעותית מכל הדינמיקות שיש בתוך הספר הזה, זה נכון?
כן, אני חושב שכן.
היא תופסת בעצם, היא מעצבת את האישיות שלו.
כן, חושב שהיא אחד הדברים, היא הדבר העיקרי שיש בספר מבחינת היחסים, כי גם זה נמצא לאורך כל הספר, מילדות, זאת אומרת, זה העוגן של הספר, זה היחסים שלהם בילדות, בנעורים ובבגרות. לתוך היחסים האלה, ולתוך הזמנים האלה, יש את אמא שלו שהיא מאוד נוכחת בנעורים, אבל לא אחר כך, ואת אשתו שהיא מאוד נוכחת אחר כך, אבל לא בנעורים, וטלי ועוד המון דמויות, אבל שניהם, זה העוגן של הספר, זה מה שמלווה את הספר. זה היחסים האלה בין שניהם, שהם יחסים שהם באמת קשה להגיד עליהם משהו, זאת אומרת משהו קטגורי, כי הם חושבים מאוד מורכבים, ובאמת אני ראיתי כל קורא רואה אותם אחרת. באמת, זאת אומרת, כמעט כל קורא רואה משהו אחר ביחסים ביניהם, זה גם תלוי, זה מאוד מאוד תלוי ביחסים שלך עם חברים שלך, זאת אומרת, מה אתה רואה שקשור לנאמנות, לטוטליות.
לי נראה שכל השאר נראים כמעט משניים ומיותרים.
אני לא יודע, אני גם לא חושב שזה ככה, בגלל שבתקופה של הנורים, אמא שלו מאוד משמעותית. ובתקופה של הילדות, נגיד, טלי מאוד משמעותית, ובהווה...
אבל אין את העומקים, אין את הבונדינג הזה.
תראה, אין את הבונדינג הזה, כי...
גם לא עם האמא, האמא זה קשר אחר לגמרי.
ברור, כי תראה, הבונדינג ביניהם...
זה קשר של תלות.
הבונדינג ביניהם הוא כן חד פעמי, זה ברור, זה מכיל את הספר, אבל אני חושב שהיחסים שלו עם אמא שלו הם מאוד חשובים, מאוד עמוקים, ויש הרבה קוראים שראו בהם את היחסים המשמעותיים ביותר בספר עם בחינת נם, כי זה מה שעניין אותם, אתה מבינה? זה גם מאוד תלוי באיזה שלב אותו בחיים, שהיחסים שלו עם אשתו והבן שלו הם גם משמעותיים, אבל זה לא ספר על זה. את יודעת, יכול להיות שההמשך של זה...
יחסים, אגב, בין שני גברים או חברים, זה משהו שהיה לזה ביטוי גם בספרים קודמים שלך?
לא במובן הזה. אני חייב להגיד שלא, זאת אומרת, זה לא משהו שאני חקרתי אותו לעומק עד הספר הזה, כי תמיד היו יחסים סימביוטיים בין גבר ואישה, בהרבה ספרים. אם אני חושב את זה עכשיו, אני לא זוכר שהתעסקתי בזה, אולי בחבורה... בצי עולם היה את גבריאל והחברים שלו, אבל זו הייתה חברות קרובה.
לא, אני מדברת על שני גברים.
לא, אני אומר, לא, אני לא חושב שהיה איזה ביטוי.
מה התבשל בך שהיית מסוגל להתמודד עם הדבר הזה?
זה באמת, באמת, באמת היה הכרח לכתוב, מבחינתי, לכתוב על האמיתות האלה, ועל מה שקצת עברתי. שתי, תמיד היה לי רעיון שאני אומר לך לכתוב ממואר על השנה האחרונה בתיכון. זה התוכנית שלי בהתחלה, כן. ואז שהתחלתי לכתוב את זה, נורא השתעממתי, כי אמרתי, וואלה, התיכון, אתה יודע כזה מעניין באמת, מה כבר קרה לנו, זה מי שעזבה אותי, זאת אומרת, ואז הבנתי שאני צריך למצוא איזה עולם בדיוני, שהוא מעניין אותי ומסקרן אותי, ויש בו גם דמיון, אפילו דברים קטנים שיש בספר, כמו הרפל הצהוב על בית הקרם, שמכסה אותה והופך את האווירה יותר אפוקליפטית, זה חשוב לי ככותב, כי אני צריך את העולם הזה. אני אוהב לברוא עולם ולהיות בתוכו, וזה עולם שהוא לא משיק לעולם שלי בכל דבר. בכל מקרה, אז זה הייתה התוכנית, ובאמת לכתוב על השנה האחרונה בתיכון בספר, לא סתם יש את הפרקים על השנה האחרונה, זה הדבר שתמיד היה לי ברור שאני אעשה, כי זה זמן שהוא עדיין חקוק לי בתודעה וזיכרון באופן מאוד יומיומי. מהמון סיבות שאני לא יכול להסביר לגמרי, זה היה...
אתה יכול אולי כן לנסות להסביר לי?
זה היה כאילו גם התחושה של הסוף, שהייתה מאוד חזקה אצלי, שזה נגמר, כל התקופה הזאת, ואני זוכר שהרגשתי את זה ודיברתי את זה עם אנשים, ולא הבינו מה אני רוצה.
כי זה בעצם התחלה של חיים.
אני לא ראיתי את זה ככה, אני ראיתי את זה כאבל, על זה שהכל נגמר. וכל הזמן ראיתי את זה, ואני זוכר שכאילו, אנשים לא הבינו, מה, אתה לא מחכה להמשך, ולא חיכיתי לכלום. אני התאבלתי על זה שזה נגמר, וככה זה היה מילדות. כשהייתי במשחק כדורגל, משחק כדורגל, באמצע המשחק, זה מה שהיה מעסיק אותי, שזה נגמר, שהחוויה מתה, שזה זהו. וגם היה, נוסף לזה, היה לי משבר אהבה מאוד גדול, ונוסף לזה, אמא שלי, המחלה שלה מאוד החריפה, וכל התערובת הזאת, שכל המשחקים של המקובלים, לא מקובלים, אהבה, לא אהבה, ויש את המוות הזה שמצפה לך הבית, זה שנה שבמובן מסוים היא עדיין מאוד בוערת בתוכי. אולי בגלל כתיבה קצת פחות עכשיו.
באיזה אופן היא בוערת? איך אתה חש בה?
באופן שבה אני יכול להיזכר בה ולחלום עליה עדיין.
כן?
כן, זה מאוד פשוט. זה מספר הפעמים שאני יכול לראות תמונות זקים כאלה של זיכרון, או לחלום על זה, זה היה מספר מאוד גדול. מאוד מאוד גדול.
נחזור רגע ליחסים שבין הגברים. זה דינמיקה שאתה מכיר אותה מספרות, כנראה, נכון? אתה מכיר את זה מסופרים שכתבו על זה.
כן, אבל...
זה לא העסיק אותך כשקראת את זה?
לא, זאת אומרת, זה העסיק אותי, אבל לא יכול להגיד שגבריות היא לא נושא שנורא העסיק אותי בספרים שלי. זאת אומרת, לא שהסתכלתי, שאומרתי... לא ראיתי את זה כסופר.
כי אפשר לקרוא את הספר הזה כן כאל...
כן, אני גם לא אומר שלא.
כמסע אל גבריות.
כן, אני כן חושב שכן, אבל בספרים הקודמים זה לא נושא שהעסיק אותי.
לא, אבל אתה כקורא, נאמר.
כקורא, לא, אני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד דווקא נגיד ספרים ש... ספר אחד שנגיד כן השפיע, הספר הזה שמאוד אהבתי, אין החתול של מרגרט אטווד, עסק בחברות נשים, תמיד החברות הכי טובות.
בסדר, אבל זה...
לא,
אז יש פה חברות נשים, אבל שלבשת על גברים.
בדיוק, אני חושב ש...
עם מוטיבים אולי נשים.
אני חושב שבמובנים זה נכון, כי באמת הרבה אנשים שקראו את הספר, וגם בהתחלה אמרו שיש ביניהם המון מגע. והיו כאלה שקראו את זה גם כמשהו הומואירוטי, שאני בכלל לא ראיתי את זה, כי זה היה ככה. זאת אומרת, אני ואורי, וגם נגיד, שוב נגיד, אני אורי וחמו, שהחוק הזה שלישייה או את חמו, זה היה דינמיקה. זאת אומרת, תמיד היינו עושים את זה. גם מגע וגם כאילו, זאת אומרת, זה ספר שהוא מאוד לא גברי במובן הישראלי של גבריות ישראלית. אני כן חושב שזה נכון שהבאתי את זה גם ספרים שקראתי חברות נשית או בכלל, וגם איזו עובדה שלי תמיד היו חברות בנות, יותר משחברים בנים.
כן?
כן, תמיד. אז
למה?
כאילו...
למה? מה הרגשת? מה
לא, אני תמיד יותר שמחתי הבנות ופחות על בנים. זאת אומרת, חוץ
אבל
מאורי...
אבל החבר הנפש שלך
הוא
גבר, לא
חוץ
אישה.
חוץ מאורי שבו מעולם לא חשדתי בשום דבר שקשור לתחרות, או ל... זאת אומרת, אני, אורי היה בן אדם שהיה ברור לי שכל דבר טוב שקורה לי, הוא יהיה מאושר. ואולי עוד חם או גם מה כזה, וכל מזה לא חשבתי את זה לאף גבר שהכרתי. אבל כל החברות נשים שלי כן חשבתי ככה כמעט.
היה לך חשדנות כלפי גברים?
כן.
שמה הם יעשו?
לא, מהדברים הפשוטים. יכול להיות שזה קשור לבית שלי גם, אתה יודע, אבא שלי, פוליטיקאים, תחרות, שזה היה דבר
גבר
מאוד...
גבר חזק, דומיננטי.
כן. אז זאת אומרת, וגם מהחוויות שהיו לי, גם מילדות, מהצבא, בעיקר מילדות.
מילדות, כן.
כן, אז אני לא שמחתי על בנים.
לא
שמחתי. לא שמחתי על בנים בכלל. זאת אומרת, גם אורי עשה לי תרגילים של בגידה שהיינו קטנים.
כן.
אגב, כן. וגם כל החברים האחרים שלי.
אבל אתה יודע, אתה מדבר עליו ממש במושגים, קודם כל זוגיים לגמרי, אני חייבת להגיד, וגם שיש בהם איזשהו ארומה נשית, איזו תובענות נשית, הייתי אומרת.
לא, דווקא, אני חושב שכאילו...
איזו בעלות.
אני והוא תמיד דיברנו כזה על פוליטיקת הילדים, דבר שנורא העסיק אותנו. שנים שאחרי זה, מי בגד במי, זאת אומרת, נורא אהבנו את זה. היו פעמים שאני בגדתי בו, שהוא בגד בי, הוא בכלל טען ש...
אתם מדברים על איזה גילאים?
שמונה, הוא טען שאני הייתי, אני רציתי את חבר הכי טוב שרן וקשלה, כשהיה כזה הילד היפה והבלתי מושג, שכל האימהות נורא אהבו, שהוא נמצא איפשהו בספר, ושבכלל הסתפקתי באורי כשירות שנייה. אז, אבל דווקא החברות שלנו לא הייתה חברות של בעלות, וזה ממש לא היה ככה, אבל שהיה בה אלמנט יסודי, שקשור לזה, אני חושב שבעיקר זה המשפט הזה, שזה שניים שניסחו ביחד את חוקים של העולם מבחינתם, ולכן ההבנת העולם האינסטינקטיבית שלנו הייתה מיידית. אתה מבין מה אתכוון? הוא לא היה צריך, אם הייתי, הוא הבין מה קורה לי בעולם הספרות נגיד, בשנייה, כמו שאני הבנתי מה קורה לי בעולמות שלו, כי זה בכלל לא ישב על זה. זה איך שאנחנו ראינו את העולם. יודעת, וברור שהיה בינו הבדלים מאוד גדולים, זאת אומרת, אני תמיד הייתי הרבה יותר פרנואידי ממנו, ועוד המון דברים כאלה, והצופרים תמיד פרנואידים. אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, אני חושב שזה פעם ראשונה שכתבתי ספר שאפשר למשמע אותו כספר על גבריות.
סלון שאורים בהיסטוריה הוא לא שומע צלצול פעמון בא בשעה שהתונה פולשת לטרויה אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון אבא סודות על האוזן לוחשת ילד שומע קטעים בשיחה לאלכסנדר מוקדון יש חצי היבשת אבא אומר שחצי המשכורת הלכה ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות כך אבא מרגיע אמא עכשיו משיבה בחיוך חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות נופלות
משוחחת. איתי באולפן הסופר ניר ברם. מה המשמעות של לגדול בבית הכרם בירושלים?
בוא נגיד ככה, זו שכונה שאני סיינתי בתור ילד, חשבתי שהיא מורכבת מטיפוסים צבועים כאלה שלא הכירו בעובדה שהקיבוץ לא נגמר עדיין, אבל זה שכונה, עולם שלו עם גבולות מאוד ברורים, סוג של ציוויליזציה, שדווקא היום אני עוד יכול לראות אותה בפחות חומרה. אני פתאום יכול להבין שגם לאויבים שלי, שזה בעיקר היו הורים של החברים שלי, היה נרטיב. הם רצו דברים טובים.
בית הקרם, אבל יש לזה איזה מין תדמית, לא, לא יש. היא שכונה מיוחסת.
כן, שכונה.
עשויה מאנשים שמגיעים ממקומות מאוד פריבילגיים, עובדים במקומות מאוד פריבילגיים.
היא שכונה שבניגוד נגיד לרחבה ואחרות, היא לא הייתה שכונה של עשירים, היא שכונה של פקידי מדינה בעיקר, הרבה עיתונאים, זאת אומרת, האליטה הלא כלכלית, okay. שבשנות ה-80 אגב הייתה הרבה יותר משמעותית מהאליטה הכלכלית, בניגוד להיום. זאת אומרת, אני לא חשבת שהעשירים מבינים משהו, מי שמנהל את המדינה זה הפקידות, העיתונות, ורק כשהגעתי לידה, התחלתי לפגוש כזה עשירים כאלה עצמאים, אנשי עסקים, שזה נורא גניב אותי, וואלה, אנשים שיש להם רעיונות לעסקים, ועושים דברים, שממש חיבבתי את זה.
היית חוזר לחיות שם? לא.
מה?
לא היית חוזר לחיות שם.
חזרת לחיות שם.
כלומר, זה גם היה סיוט.
כן, זה היה סיוט.
אבא שלך נוכח בספר גם.
כן.
איזה דמות ציירת בספר?
אני חושב שהאבא בספר לא מאוד מעורב בחיי הילדות של הילד שלו. הוא היה עסוק כמו חלק גדול מהאבות של האייטיז. אבל יש בספר, אני חושב שתשוקה גדולה של הילד להיות קרוב לאבא, דווקא בגלל היחסים המורכבים שלו עם האמא. וצריך לציין שהבגידה הכי משמעותית שהיה את חווה, זה הבגידה של אח שלו שאול, בעצם העובדה שהוא נסע לניו יורק והשאיר אותו לבד עם ההורים. זה כאילו הדבר הכי מכונן בספר, חוץ מיואל. עם אבא, יש, אתה יודע, יש יחסים שאבא מנסה להגן על האמא מהילד קצת, אבל אין ביניהם קו של יחסים מאוד רציף בילדות. מה אני מכוון? זאת אומרת, המעורבות שלו, הוא לא יודע באמת מה קורה בעולם של הילד.
אוקיי, אז זה מה שחשת מאביך שהיית ילד?
אני חושב בספר זה יותר מוקצן, כי אני ואבא שלנו תמיד ביחסים, לכן אני אומר, יש פערים בין הספר הזה, בספר זה יותר מוקצן. בני לבין אבא שלי כן היו יחסים די קרובים מאז שהייתי קטן, במובן מסוים הייתי קצת הילד שלו, שזה דבר שגם גרם קצת אולי מתיחות המשפחה בכלל, שאני התעניינתי מאוד בעולם שלו, אתה יודע, אני מגיל 9 הייתי יכול לדבר על מפלגת העבודה, מה קורה שם, כדורגל שנינו מאוד אהבנו, ועוד הרבה דברים, אז כן היו לנו יחסים די טובים, אבל הם היו מאוד לפרקים, אתה מבינה, פתאום היה איזה פרץ של יחסים טובים, שנסענו לאנשהו, עשינו משהו, ואז זאת אומרת, זה מאוד לא הציב הנוכחות שלו בחיים שלי, okay. זה ברור.
כי אתה מצייר בספר גם את הדמות של אביך שלך, וגם את עצמך כאבא.
כן.
וזה דמויות שונות.
שוב, אמרתי,
לגמרי.
כן, ברור, את יודעת, ברור שהבאות...
כמעט כמו, הייתי אומרת, מין התרסה כנגד האבא.
אני חושב שבכלל, בדור ההורים שלנו, בדור שלי, יש התרסה כלפי ההורים, באופן שבו...
באיזה אופן זה בא לי לביטוי?
באופן שבו הרבה גברים מרגישים שאבא שלהם לא היה בחיים שלהם באמת, לא כמו שהוא היה יכול להיות. ואז, והם אומרים, אנחנו נעשה הורות אחרת. גם כתיקון, וגם כי למה שנחמיץ את כל זה. זאת אומרת, מה שמעניין, זה שאני מסתכל על אבא שלי, מסתכל עליי, נמצא עם דניאל, ואבא שלי מאוד נוכח בחיים של דניאל, ואני טועה אם הוא לא חושב, שפתאום הוא מבין, גם מה הוא החמיץ.
שאלת אותו?
לא. לא בדיוק.
מה זאת אומרת?
לא.
לא שאלת
אותו. לא, לא. לא שאלתי את זה. אבל אני דבר, אבל אני כאילו... אתה מבינה, כאילו זה לא הייתה בחירה באמת בשביל הרבה מהם, אלה היו החיים, הם עבדו, הרבה פעמים הם פרנסו לבד, והם יצאו בבוקר וחזרו בערב, נכון? זאת אומרת, ופתאום רואים את הדור שלנו שחלקו לא עושה את זה, והנה נגיד עוד יותר, אני עובד בבית, זאת אומרת, דניאל חוזר הביתה בארבע, אני בבית, ואם הוא רוצה להיכנס לחדר הכתיבה שלי, זה לא גרמניה 1932 שמישהו יגרש אותו, ומתי שבא לו, הוא נכנס לחדר שלי, גם שכתבתי את הספר, לא היה מצב, גם בשיא הכתיבה, אי אפשר להגיד דניאל, אל תיכנס לחדר של אבא. אין דבר כזה.
אין דבר כזה?
אין דבר כזה. אם הוא רוצה, סבן, אפשר לשכנע אותו.
היוצר הקדוש, היוצר הקדוש בחדרו.
אני יכול לשכנע את דניאל שכנעו לצאת, אבל אם הוא רוצה עכשיו לשבת ולראות טלוויזיה, אין דבר שאפשר לעשות.
וזה עולה לך במאמץ להיות אבא יותר טוב?
לפעמים כן. תראי, זה היה לי קשה לפעמים בכתיבה, בגלל שפתאום הייתי במקום, שהוא נולד לא כתבתי, וזה לא הייתה בעיה. לא הרגשתי קושי מאוד גדול שהוא נולד, כמו הרבה אבות אחרים. זאת אומרת, הרגשתי דווקא, חוץ מהחרדות שהיו לי, לא הרגשתי קושי, כי החיים שלי נורא השתנו מהמון בחינות. הייתי בבית הרבה גם ככה. כשהתחלתי לכתוב זה השתנה, כי פתאום היה לי מקור מאוד חשוב של תשומת לב ושל אנרגיה, שלא היה לי קודם, כי בספר עיון הארץ שמעבר להרים לא הרגשתי את זה באמת. ואז פתאום היה קשה המעברים האלה, תראה, אתה נמצא משלם בכתיבה מאוד אינטנסיבית, אתה כן מתמוד עם השדים שלך, אתה פתאום חוזר לבית הקרם, ואז פתאום בארבע חוזר היד מהגיים, אתה צריך לחזור בשנייה לעולם הזה, ולהגיב, ולתפקד, והוא רוצה עכשיו שמשחק כדורגל, זה קשה. וגם היה לי קשה שהספר יצא.
באיזה מובן?
בטח בית קובעך השני, או השלישי, את מכירה לסופרים, ואת יודעת שסופרים שמוצאים ספר, זה מבחינתם אירוע מאוד מאוד מלחיץ.
כן, אבל איך זה קשור לילי?
כי אתה מרגיש שכל מה שעשית בשנים האחרות נבחן עכשיו, וזה בחוץ, וזה בעולם. אתה מרגיש פחד ולחץ ותקוות וכו', וחלק גדול מהאנרגיה שלך הולך לשם, ויש לך פחות אנרגיה
לילד שלך.
לעשות כל הדברים שעשית קודם.
ועם הילד שלך.
כן, זאת אומרת, פתאום אתה נמצא עם הילד שלך ויש לך מחשבות. זאת אומרת, מה המחשבות שיש לסופר שמוציא ספר?
יאהבו, לא יאהבו.
התקשרו אליי עכשיו, מישהו התקשר עם סטימצקי, וככה זה עובד, סטימצקי בארנה אין ספרים. מישהו כן אהב, מישהו לא אהב, תהיה ביקורת, לא תהיה, כאילו יש...
ויש רגשות אשם שאתה לא מתייחס לילד.
שוב, אני לא מרגיש אשמה על האבהות שלי, כי עכשיו שאני מסוג האבות שאין יום שדניאל לא ראה אותי שהוא חוזר מהגן. הוא זה שהייתי בחול. אבל כן מרגיש אשם ברגע הזה, ואני חושב שעכשיו אני כבר בשבועות האחרונים יצאתי מזה. היה איזה חודש שבאמת היה לי מאוד קשה, כי זה באמת להוציא רומן בכלל, ורומן כזה, אני לא רוצה להתבחין להגיד את זה, כי יש בזה גם דברים טובים, יש אנשים שרוצים להוציא רומן. אבל תחושה מאוד מפחידה, אין מה לעשות. זאת אומרת, אתה לא יכול לעקוף את העובדה שכל מה שעשית בשנים האחרונות, נבחן ברגע אחד. אין מה לעשות.
כדור אחד ב...
כן, יש לך כדור, כן, וזה... זה היה לי עם כל הרומנים שיוצאתי עם מחזיר חלומות. כל פעם היה לי באמת תקופות...
טלטלה מאוד קשה.
מאוד, כן. ועכשיו זה היה פחות. במחזיר חלומות זה
היה... אני חושבת שבגלל שיש לך ילד זה פחות קשה, אגב.
במחזיר חלומות זה היה להגיד תירוף.
לא, בגלל הילד זה פחות קשה. כי אתה לא יכול באמת...
נכון.
להיזרק עד הסוף.
כן, כי החובות חשובים.
לא, החובות ממסגרים אותך וממשטרים אותך.
נכון. זאת אומרת, אגב, גם בספר זה מה שקורה לסופר, שיש דברים שאתה חייב לבצע כאבא, וגם אם אתה לא מבצע אותם, את כולם בסופו של דבר, אתה צריך להידרש לזה כל הזמן. אבל אני עדיין אומר שאני הייתי קצת מעופף. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי שלו. זאת אומרת, לא יודע, יכול להיות שיש סופרים ש...
ועדיין אני אומרת, אני הכרתי אותך גם בתקופות של ספרים אחרים. שיצאו, וזה נראה לי פחות דרמטי וסוער.
היה הרבה יותר גרוע פעם.
בדיוק. ואני אומרת שיש לילד משמעות מאוד גדולה בדבר הזה.
יותר מכל אחד אחר באופן ברור.
וכמה אגב הילד שלך?
דניאל, הוא בן 3 ו-3 חודשים.
הוא אותו בגיל שהוא יתחיל לרקום חברויות עם חברים.
כן, את יודעת, אחד האתגרים בדבר הזה, שאסור לי להפיל את הפחדים שיש לי, או את מה שהיה לי עם אמא שלי, שאמא שלי הרי התזה שלה הייתה שאני הייתי ילד, עד גיל 3 הייתי מלאך, 3.5. הייתי מלאך, הייתי ילד הכי טוב בעולם, הייתי זה וזה. ואז משהו קרה, ונהפכתי לזה. נהפכתי, עכשיו, אובייקטיבית, באמת הייתי בבית ספר מופרע, ואבא שלי הזמין אותי לבית ספר, כל הזמן, ואז נספר סיפור שפעם קרה, שלא סיפרתי עליי. אז יום אחד שהייתי בן 9, באמת הייתי ילד שנחשב, אפילו רצו להעיף אותי מהקייטנה שאין קרם. הלכתי עם אבא שלי לבית של פרס.
מה המשמעות של להיות מואף מ...
לא יודע, אף פעם לא אמר. קראו לאבא שלי, אמרו לו, קח את הילד, קח את הכסף, רק תעופו מכאן. הלכתי עם אבא שלי לבית
של... ילד שאוסף אדיחות.
הלכתי עם אבא שלי לבית של פרס, שהיה ראש ממשלה. זה היה ב-85 או 6. קח אותי לפעמים בבוקר לשם. ואני ישבתי עם סוני במטבח, ואבא שלי ישב עם פרס. נגמר הפגישה, חזרנו הביתה, ואז סוני פרס קשר לי, אמא שלי אמרה, תקשיבי, יש לך ילד שבאוקספורד אין ילדים כאלה. בחיים לא פגשתי ילד כזה מנומס, וכזה חכם, וכזה מקשיב, כזה אמא שלי מקשיבה, היא אומרת, כי לא הבינו איפה זה בא בכלל. עכשיו, קודם כל, מאוד מאוד חייבתי אותה, באמת מאוד חייבתי אותה, אבל ברור שאני יכול להתנהג יפה. עכשיו, זה הדבר שכאילו עמד...
אולי פחדת ממני, הייתה אישה מפחידה?
לא פחדתי, אבל מה, אז שאני אעשה שם, שאני אשבור את הכוסות, וגם באמת, היה לנו תקשורת מאוד טובה מהשנייה הראשונה. אני זוכר שאמא שלי בהתחלה הייתה בהלם, אבל אז זה היה מין דבר שהשפיע על אמא שלי באופן שכבר לא יכולה להגיד קטגורית שאני אסון. כי סוניה אמרה שאני ילד של אוקספורד. זה היה זיכרון חזק שיש לי.
אתה זוכר למה הסתדרת את הקרטו?
אז כששנו במטבח, ופשוט דיברנו איזה שעה, וגם היה משהו בזה, איקה יקשיבה לי כזה. סיפרתי את דברים, היא הקשיבה לי, שלא הייתי רגיל לזה מבוגרים, שפשוט מקשיבים לי. לחיים שלי כילד, פשוט הקשיבה לי. ודיברנו, זה פשוט היה מין שיחה, היה בשיחה אלמנט שהיא דיברה איתי, כאילו אני לא איזה ילד, כאילו סתם היא דיברה עם מישהו, שמעניין אותה. ואני פשוט זוכר את זה, שזה פתאום היה משהו מבוגר, לדבר עם מבוגר, בלי שהוא עושה, את מכירה את זה שאתה עושה לילדים, דניאל, אתה כזה חמוד, ואבא שלי תמיד אומר, לדבר איתו כמו מישהו, כמו מבוגר. והוא צודק כן, בזה. נכון. והיא דיברה איתי, כאילו אני מבוגר.
איך אביך, אגב, קרא את הספר? איך הוא... מה הייתה הפרספקטיבה שלו על הספר שלך?
תראה, אני לא רוצה להעיד עליו, צריך לשאול אותו, אבל אני חושב שמן הסתם זה ספר שהיה לו יותר מסובך ומורכב לקרוא מכל ספר אחר.
גם בגלל האישה, גם אמא שלך, בגלל עצמו.
הכל.
אוקיי.
וזה גם, אתה יודע, זה כן גם מראה להרבה דברים, ירצה או לא. בצד שני יש בזה דבר שאני חשבתי אף שמעט מאוד אבות יכולים לקבל, זה שהוא יכול עכשיו לקרוא ולראות את כל מה שהילד שלו ראה כילד והוא לא ידע. ברמת פירוט, שאף אחד לא יכול לספר להורים שלו. ברמת חוויה, רגשית. זאת אומרת, אם את תבואי לאמא שלך ותספרי לה את כל זה, אז אבל הוא יכול פשוט לחוות את זה, יכול להרגיש את זה. וזה נגיד דבר ש... שאלף, הוא לא יכול להיות פשוט בשבילו, כי הוא לא ידע 90% מהדברים בספר. מצד שני, אני חושב שהוא מאוד מפתה גם. זאת אומרת, אני הייתי קורא...
Okay. היית רוצה לדעת באמת?
אני הייתי קורא דבר כזה.
מה,
אם יום אחד אני אקרא דבר לך? כזה על דניה, הייתי מתאבד בשנייה הראשונה. בלי בכלל ספק.
ואביך היה מספיק חזק כדי לקרוא את זה, ואפילו...
הוא איש מסוג אחר, את יודעת, אבל... זאת אומרת, אני לא... את יודעת מה? לא הייתי רוצה. אבל עכשיו שלי גם קורא את זה כסוג מסוים של בדיון, והוא צודק. זאת אומרת, יודעת, גם בספרים יש נטייה, את יודעת, ללכת למקומות שהם יותר פצועים. הרבה פעמים בספר הזה יש, כן תיארתי הרבה דברים שהם יותר שמחים ויותר מאושרים, אבל יכול להיות שהייתי יכול לתאר יותר אם הייתי כותב ספר אחר, והייתי מכוון למקום אחר יותר של אבל. וזה מצחיק לדעת שכיתה ח', השנה האחרונה בכיתה ח', גם זכורה לי כשנה מאוד קשה, היה לי חבר מאוד טוב, יוסי סלמן, שפתאום הפסיק את חבר שלי, והיה זה חרם וזה וזה. ואז בזיכרון של כיתה ח' היא אסון, ואז יום אחד מישהי שלחה לנו, וידאו של מסיבת הסיום בכיתה ח'. זה גם הסיבה לאיך שהספר נגמר, אגב. ואז אני מסתכל על המסיבה.
איך הוא נגמר? רק
לא, לא סור פרט. שהוא נגמר בזיכרון, שהוא חותר תחת כל הספר במובן מסוים. ואז היא שולחת את הוידאו, אני מסתכל על הוידאו, זה מראה את ההצגת סיום שלנו. שהוא, אגב, אותי העיפו מהצגת סיום, כי אמרתי לבמאית שהיא צריכה ללכת למרזה מורית. הייתי כיתה ח', בסדר. ואז החזירו אותי ברגע האחרון. בקיצור, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאני מסתכל על כל הילדים, והילד היחיד שם, שקופץ על כולם, ומחייך כל הזמן, וצוחק, ונותן סתירות לכולם, זה אני. הכי מחייך שם. כשאני הסתכלתי על זה, אני נשבע לך, אני הייתי בהלם. אני הסתכלתי על זה, פשוט לא האמנתי למה שאני רואה.
מה זה? שאני... אתה חושב?
לא יודע.
מה זה הפער הזה?
אין לי מסבר, זה פער נרטיבי, שגם ההצגה זכורה לי כאסון מהרגע שאמרתי את מה שאמרתי לה. פשוט הסתכלתי, ואז הבנתי שיש את הזיכרון של מה, וזה מה שגרם לי בספר פתאום, בחלק מהזיכרונות לחתור תחת הנרטיב שבעצם אולי הוא לא היה כזה מבודד, ואולי לא היה כזה מסכן, ואולי הוא לא היה כזה רחוק מאח שלו, ולכן הספר נגמר ככה במובן מסוים. שפתאום אני הבנתי שיש כאילו, יש לי איזה נרטיב של זיכרון, שהוא מצטרף אליו זיכרונות, והרבה זיכרונות שמתאים לנרטיב הזה נשארים בחוץ, אני לא רואה אותם כל הזמן, אבל הם שם, ואם אני אתחיל לחפור בהם בכיוון הזה, אולי אני אזכור אותם.
אני כאילו רואה את זה כמו, קצת תמיד כמו חלום, כאילו כמו איזה משהו שהיינו רוצים ש, או איזה תת מודע שלנו, הדבר הזה שאנחנו בודים אותו.
כן, אבל פה כאילו הייתה בנייה נרטיבית כזאת, שבעצם... היא כאילו השאירה בחוץ את הילד המאושר הזה שראיתי בווידאו.
כן, אבל זה כמו חלום, זה תת מודע כזה, שמתחת אולי הילד השמח הזה, יש משהו נוראי שמתחולל בו.
יכול להיות, אבל...
אתה מבין שזה כמו איזה מין חלום.
ברור לי, אבל לא יודע, היה בזה משהו שבאמת ממש הדהים אותי. זה לא היה גם הצגה. זה היה מאוד אותנטי, ופתאום אני הבנתי שעטפתי המון שנים באווירה שיכולת שהיא לא הייתה שם באמת באופן שבו היא הייתה.
אני רוצה שתקריא עוד קטע מהספר על אמך.
אוקיי.
אמו של הגיבור.
כן, זה קטע שהוא בן 14, והם עושים ביחד משהו. אחר כך הופיע בחדרו, הגישה לו צלחת עם חתיכות תפוח והכריז, אתה לא תאמין, וסיפרה שראתה בעיתון שבערב מקרינים את חלף עם הרוח בבית הקולנוע בקריית יובל. באיזו שעה שאל, ומבט הצחוק שעל שפתיה, הבין שחיכתה לשאלה. ובשורבות השיבה ב-10 בלילה, מייחלת להפתעה על פניו. אבל זה ייגמר רק ב-2 קרה, והשיבה שבעת רצון. לא נורא, תאחר פעם לבית ספר, והוסיפה רק אם אתה רוצה. ברור שכן אמר, נעצב על שאלתה על דעתה שלא יכיר בדירות הרגע. בלילה, לבשה אמו מכנסיים לבנים, וחולצה תפוחה בצבע קרם, ושאלה אותו כמו שנהגה לעשות בילדותו, עם בגדי היפים, או שכדאי להחליפם, ומעליהם לבשה את המיל שצברונו מרופד בפרווה אפורה, והוא נשאר עם מכנסיים משחורים בחולצתו החדשה, הם נסעו אמונית לבית הקולנוע, ושניהם הכירו בחגיגיות הרגע, וגם בשבריותו, ואולי לכן נמנעו מלדבר. בעולם ישבו בשורה השנייה, ומלבדם היו שם רק 4 אנשים. לאחר כשעה הוא נרדם בכיסאו, וכשהתעורר ראה את ראשה של אמו נוטה הצידה, עיניה עצומות, וכמה מטלטליה המדובללים דבוקים למצחה. בכל פעם שדמיין אותה, ללא טלטליה נבעט מדמותה החלושה והמרוטה, ועדיין קיווה שזה לא יקרה לה. עיניה מצמצו ללא הרף, ושפתה עליונה רטטה. הוא העביר את ידו הימנית מעבר לעורפה, ואחז בעדינות בכתפה הרחוקה, ובשמאלו החזיק בידה הקרובה אליו, כאילו ביקש לגונן עליה, בעודה דועה בעולמות השינה. בהפסקה בחצות הוא העיר אותה, ומנומנמת בעת הוביל אותה למחוץ לבית הקולנוע. הם יצאו ללילה הקר. אמו ידקה את מעילה אל גופה, החזיקה בזרועו, והוא הצמיד את ידו לידה ושניהם הביטו בשמיים הבהירים והמכוכבים שמעל המרכז המסחרי. עכשיו נראתה אמו במצב רוח מרומם, ופתאום סיפרה שכאשר הייתה בגילו פחות או יותר, תלמידה בשביעית שכבה חודשיים בבית החולים.
זה קטע מאוד יפה.
תודה רבה.
עד כאן השיחה עם הסופר ניר ברעם. כאן באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, 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 you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the
fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.